30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. התוכנית שלנו היום תעסוק בנושא שקשור לכולנו, אני חושבת, נוגע לכולנו, החוסן הנפשי. אנחנו עדיין נמצאים בתקופה מאתגרת, מאז אירועי השביעי לאוקטובר, החיים של כולנו השתנו. המלחמה הביאה איתה אתגרים שלא הכרנו קודם. חלקנו מתמודדים עם מציאות בה הילדים והנכדים שלנו משרתים בצבא, חשופים לסכנות ולמתח מתמיד. חלק מהמאזינים שלי מפונים מביתם. יש מאזינים ומאזינות שקרובי משפחתם נפגעו, נהרגו, פצועים, חטופים. המצב הביטחוני, מאזינות ומאזינים, הוא מאוד מורכב, משפיע על כל היבט בחיינו. הוא מעמיד במבחן את החוסן הנפשי שלנו יום אחרי יום. אז גם בעולם המודרני, שגם כך מלא אתגרים ושינויים מהירים, החוסן הנפשי הפך להיות משאב חיוני יותר מתמיד. זה נכון לכל הגילאים, אבל היום נתמקד במיוחד בבני הגיל השלישי ובאנשים שנמצאים באמצע החיים. למה דווקא הם, אתם שואלים? אז כי אלו תקופות חיים שמביאות איתן אתגרים ייחודיים. החל משינויים פיזיים, דרך שינויים במערכות היחסים במשפחה, ועד לשאלות באמת משמעותיות ועמוקות על תכלית החיים בכלל. אז במהלך התוכנית נדבר על מהו בעצם חוסן נפשי. אנחנו נספק לכם, מאזינים ומאזינות, כלים מעשיים שתוכלו לעשות כבר היום לחיזוק החוסן הזה בחיי היום-יום שלכם, במיוחד בימים הללו. נלמד גם כיצד לזהות סימני אזהרה גם אצלנו וגם אצל יקירינו. ומה לעשות? מה לעשות כשאנחנו מזהים את הנקודות האלה? חשוב לי להדגיש, אין זה משנה אם אתם בני 50, 60, 70 ואפילו 80, אף פעם לא מאוחר להתחיל ולחזק את החוסן הנפשי. כל צעד קטן יכול להוביל לשינוי גדול באיכות החיים. במיוחד, שוב אני אומרת, בתקופה המאתגרת שאנו חווים כעת. אז מי אני? אני נעמי חי, כמומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעה, שאלה, הערות, תשלחו לי לטלפון שלי 054-444-0668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו עם האורח המיוחד, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, כי השיח כאן הוא כללי. הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. חשוב, אם נתקלתם באיזושהי בעיה, לפנות לאיש מקצוע שילווה אתכם בהתאם לנסיבות של הספציפיות שלכם. אז אנחנו עוברים לדרור, האורח שלי היום. ברוך הבא, דרור נגר.
ברוכים הנמצאים.
יופי, אז דרור, אני שמחה שהגעת עד לאולפני רדיו סול, ואני רוצה להציג אותך למאזינים שלי, ברשותך.
בבקשה.
יאללה. אז דרור נגר פורש צהל לאחר 26 שנות שירות, הוא סגן אלוף במילואים ביחידה לליווי משפחות שבועים ונעדרים. הוא רכז, קודם כל הוא עובד סוציאלי וקרימינולוג, הוא רכז התמכרויות במחוז שפלה בקופת חולים מכבי, רכז מדריכי מוגנות בעיריית ראשון לציון, מגשר לגירושין, יועץ עצמאי במשרד הביטחון וקבט של חברה לאיתור רכבים גנובים. תגיד לי דרור, אתה מספיק לישון בלילה עם השלל עיסוקים האלה?
תפעלים, אבל כן, יש לי גם יותר מ-24 שעות
בימה. יותר. אז קודם כל תתקרב למיקרופון ברשותך. או, יופי. אז יופי שהגעת, באמת, תודה שפינית מזמנך. ואנחנו היום נתמקד דווקא ביכולת שלך והידע שלך על חוסן. אבל לפני שנעבור באמת ונצלול לתוך השאלות שמעניינות את המאזינים, יש עוד משהו שרצית להוסיף על ההצגה שלך שלא כתבתי?
לא, דעתי הצגת מצוין, בסדר גמור, ותודה רבה על ההזמנה להגיע לכאן.
תודה. אני שמחה שהגעת. אז בואו, באמת דרור, נתחיל ונשוחח על הנושא שהתכנסנו. מה זה חוסן נפשי? אנחנו מדברים הרבה מאוד על חוסן נפשי. מהו? איך אנחנו מגדירים מהו חוסן נפשי?
אוקיי, אז ההגדרה הכי פשוטה לחוסן נפשי זה למעשה היכולת שלנו, של האנשים, של האדם, להחזיר את המצב לקדמותו אחרי שהוא עבר אירוע מטלטל, טראומה. ברגע שאנחנו מחזירים כמה שיותר מהר את המצב לקדמותו, זה אומר שאנחנו מחוסנים. זה למעשה חוסן. מי שלא מצליח לעשות את זה, נכנס כבר לבעיה שמתפתחת אפילו לפוסט-טראומה ועוד ועוד.
זאת אומרת, אתה אומר, המצב שנקלענו אליו, אם אנחנו מתחילים לחזור לעצמנו, או מפתחים איזשהו יכולת, היא זאת שבונה לנו את היכולת להתמודד עם המצב, זה ההגדרה נכונה?
מה שאני אומר זה שרוב האנשים שעוברים איזה אירוע טראומטי, או אירוע כלשהו בחיים שלהם, שהוא מוציא אותם מהשגרה,
כן.
מטלטם אותם ואת נפשם, חוזרים לשגרה כעבור שעות, ימים, מספר שבועות, מעבר לחודש זה מתחילה להיות בעיה, אבל עד חודש כולנו בסוף מצליחים לחזור לשגרה. וזה המצב הנורמלי. ומה שאני אומר זה שכל מי שנמצא בקטגוריה הזאת של חזרה לשגרה בצורה מהירה, דרגתית, הוא בסדר. מי שלא מצליח, איתו יש בעיה, והחוסן הנפשי שלו הוא לא חזק.
אז... להתקרב פשוט למיקרופון כאן מההפקה מבקשים, כן? אוקיי, יופי. אז אם אנחנו מדברים על השביעי לאוקטובר, אז זה באמת היה אירוע שטלטל מדינה שלמה. אני זוכרת שמדינה שלמה לא היה אחד שלא לא טלטל אותו, והחוסן הנפשי שלנו בימים הראשונים באמת של כולם היה נמוך מאוד. אז אתה אומר, עדיין אנחנו במצב מלחמתי. זאת אומרת שעדיין החוסן של, נדבר באופן כללי של מדינה שלמה, עדיין נמצא במקום לא טוב, אם אנחנו מדברים גלובלי.
בהחלט, החוסן של תושבי המדינה היום עומד למבחן כל יום, וגם אנחנו רואים את זה, את הקרובים שלנו, אנחנו רואים את מי שצורך חדשות כל הזמן, אנחנו רואים את מי שחוזר לשגרה, את אלה שאפילו יוצאים לחול, זה מאוד משתנה מאדם לאדם כמובן. ובמדינה כמו שלנו, כשקורים אירועים כאלה, בהחלט זה מטלטל וגורר את כולם, אם זה בשיחות, איפה שלא תלכי, במעלית, בבתי קפה, בבית, יש ויכוחים ויש כל הזמן שיח לזה, וזה מעיד באמת על כמה שזה נמצא בתוך החיים שלנו, אבל זה לאו דווקא אומר שאנחנו צריכים כולנו להישאר בתוך המשבר הזה ובתוך האווירה הזאת, כשאפשר לעשות כל מיני פעולות ו... להתייחס למצב בצורה כזאת שאנחנו כן צריכים להמשיך ולחיות למרות המצב, כי אנחנו צריכים להיות חזקים בסוף.
כן, אז בוא נתחיל לפרוט את זה לפרטים, דור. אתה, יש לך הרבה מאוד ניסיון. בוא נפרוט איזה אתגרים עומדים בפני אנשים בגילאים שונים, ונתמקד גם במיוחד בגיל השלישי. ונדבר גם על באמת המצב הביטחוני, אבל בכלל, הרי חוסן נפשי הוא לא רק בזמן מלחמה, אלא גם בחיי היום-יום הרגילים, חוץ מהמצב המשפחתי, המצב של המדינה שלנו, הגלובלי. יש לנו גם באופן אישי אירועים שאנחנו צריכים לחזק את החוסן. אז בואו נתחיל באמת עם הגילאים היותר צעירים. בואו נגיד חוסן נפשי לילד צעיר. איך אנחנו רואים שילד צעיר יש לו חוסן?
הילדים הצעירים הם רוב החיים שלהם מסתובבים סביב המבוגרים. יש להם הורים, ההורים, האחים. הם בהחלט אותם דמויות שמשפיעות על החיים שלהם ועל סדר היום של אותו ילד. אז ילדים שנמצאים לרוב תחת השגחה, אנחנו באמת רואים מה עובר עליהם, ושעובר עליהם אירוע, אפילו קטן, הוא נפל בבית, בחוץ, משהו עם חברים, אנחנו תמיד שם להתערב ולכוון, להיות שם בשביל הילד. ככל שגדלים ומתבגרים ויש נפרדות, אז כבר הילדים או הנערים חיים... מנהלים את הסדר יום שלהם לבד, בעצמאות. ופה אנחנו כהורים צריכים יותר ויותר לשים לב מה עובר על הילדים, שלא נגלה פתאום שהם שותים קצת, מעשנים קצת, או עושים פעילויות שהם לא בדיוק אותם פעילויות שאנחנו היינו רוצים לראות אותם שם.
הרבה, זאת אומרת שהם לא עושים את זה יותר מדי.
בדיוק, שהמצב יהיה מאוזן איתם. ולכן זה באמת הולך ומתרחק מאיתנו, כנערים ובטח כאנשים בוגרים, וזה מביא אותנו בסוף לגיל השלישי, שעיקר הבעיה שלנו עם הגיל השלישי זה בדידות. וכאן חוסן נפשי מאוד בנוי על היכולת שלך גם להיות עצמאי, ולזהות מתי אתה לא מרגיש טוב, מתי אתה חלש, מתי אתה נחלש או צריך סיוע. וככל שאנחנו לבד, ובגיל השלישי הרבה מבוגרים מוצאים את עצמם לבד, או ללא פעילות, או ללא עבודה, ואז שם יכולה באמת להיות בעיה. וכאן יש כל מיני דרכים לפתור את זה, זה לא...
אז בוא באמת נגעת בנקודות מאוד 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 חשובות של הגיל השלישי, ועליהם אני רוצה שנרחיב אותם. דיברת על העניין של הבדידות. היום אנחנו יודעים שהבדידות היא למעשה המגפה של המאה ה-20, ככה אנחנו מגדירים אותם, הגרנטולוגים ובכלל. וההבנה היא שאדם לא צריך להיות בודד, אלא אנחנו צריכים למצוא כמה שיותר פעילויות או מסגרות על מנת לא להיות בבדידות. ודיברת על עוד נושא, הנושא השני שאמרת, אמרת בדידות ו...
זה בדידות, יש עוד נושא אחד שלא הזכרנו, זה אובדן למעשה שחווים, הגיל השלישי חווה אובדנים מכל הכיוונים.
כן.
פעם אחת זה חברים טובים שפתאום לא ממשיכים, זה חלילה בני משפחה, ובטח היום אחרי השביעי שמוצאים את עצמם הרבה בני הגיל השלישי, שאיבדו מהיקרים שלהם הצעירים יותר, אז בני הגיל השלישי מראש החוסן שלהם הוא פחות חזק מאשר מי שמבלה את היום יום שלו בתעסוקה או עם חברה. וחוץ מזה התפקוד הגופני והתפקוד הקוגניטיבי זה משהו שבגיל השלישי אנחנו בהחלט רואים שינויים. ככל שאנחנו מתבגרים אז יש לנו שינויים שלא בדיוק עוזרים לנו ולא הופכים את הכל ליותר קל.
אז כן, אז אתה מדבר על אובדנים, ובדרך כלל כשאני מדברת על אובדנים עם אנשים, אז אומרים, טוב, אובדנים זה כשבאמת אדם עובד, אבל אובדנים זה לא רק זה, גם אובדן של יכולות פיזיות, כמו שאתה אומר, זה אובדן, זה כשאדם לא יכול לעשות את מה שהוא עשה בעבר, זה אובדן ללא ספק, וגירושים זה אובדן, ויש הרבה מאוד אובדנים שאנשים לא מתייחסים לזה כאובדן, אבל זה אובדן ללא ספק, וזה מוריד את החוסן הנפשי. אז דיברנו באמת על העניין הזה, ואני כמומחה, מה אתה רואה, איזה סימנים אתה מזהה אצל הראשונים אפילו, בוא נתחיל עם הראשונים, לא הקריטיים יותר, איזה סימנים לכך שהחוסן יורד, שאנחנו צריכים לשים לב?
אז סימנים לחוסן שיורד, קודם כל מי שעובר על הסימנים האלה, מי שיכול לגלות את הסימנים האלה, זה אנשים הכי קרובים אליך. בגלל זה חוזרים לעניין של בדידות. ככל שאתה יותר לבד, גם פחות אפשר לשים לב שעוברים עליך שינויים. אז השינויים הראשונים זה המבע, בעין. איך אתה נראה?
החיצוניות.
החיצוניות שלנו היא בהחלט נראית ומושפעת ממה שעובר עליך, וקל לנו לזהות את זה. את יכולה לזהות על בעלך בבוקר או במהלך היום, איך הוא, אנחנו לילדים, חברים אחד על השני, מה קרה, אתה נראה ככה, אתה קצת חיוור. יש לנו כל מיני משפטים כאלה שמביעים למעשה את היכולת שלנו לזהות שינויים אפילו קטנים אצל האנשים הקרובים אלינו. אז פעם אחת זה באמת המבע, ואפשר להסתכל גם במבט, גם לראות שינויים.
מה זאת אומרת מבט?
שאנחנו מסתכלים על אנשים שמאוד קרובים אלינו, אנחנו יכולים לראות להם בעיניים, מה עובר עליהם.
משהו בעיניים הוא שונה.
העיניים שלנו מדברות, נקודה. אפשר לעשות המון דברים רק דרך העיניים. העיניים שלנו מדברות. הדיבור שלנו, הדיבור, אם הוא קולח או לא קולח, אנחנו מבולבלים, מדברים כמו שאנחנו מדברים ביום יום, פתאום אנחנו משתהים. אפשר לזהות עלינו סימנים שעובר עלינו משהו. וזה חלק באמת מהדברים שמלמדים אותנו שמשהו בחוסן שלנו נפגע. אנחנו יכולים להיראות מבוהלים, אנחנו יכולים להרגיש לא טוב. כאבי בטן, בחילות, כל מיני תכונות שהן מזוהות עם מצבי לחץ. ואלה דברים שאפשר לראות עלינו ודי מהר.
אז אתה מדבר באמת על דברים חיצוניים שהרבה פעמים... רק האדם המאוד קרוב יכול לזהות. זאת אומרת, אם האדם הוא לא קרוב, אז הוא רואה אדם, אז הוא אומר, זה לא... ככה האדם הזה. אבל אדם קרוב, או חבר, או בן משפחה, יכול לזהות את השוני, שזה יכול להיות לפעמים לא כל כך משהו גדול, אלא בפרטים הקטנים, כי אתה אומר, אפילו מבט. אפילו צורת לבוש, זאת אומרת, בדרך כלל אותה אישה, גברת, הייתה מקפידה על לבושה, ופתאום היא מרושלת, אולי פחות נקייה, בדברים האלה שמי שמכיר אותה יכול לדעת שכאן יש ירידה ומשהו קורה לה, נכון?
בדיוק, צריך לזהות שוני מהשגרה, וזה בדיוק כמו שאת אומרת. אנחנו יכולים לזהות שוני באנשים שאנחנו מכירים ורואים אותם באופן תדיר, וזה באמת חשוב כשאנחנו להיות עם אנשים ולדבר, לדבר את עצמנו. כי אם אנחנו לא מדברים זה רק אותם סימנים שנתנו. אם אנחנו מדברים זה יותר קל, כי אנשים שמדברים פשוט אומרים, רע לי, אני בתקופה לא טובה, לא טוב לי, אני רוצה לדבר עם מישהו. שמדברים זה יותר קל, שלא מדברים נשאר לנו רק לעבור על הסימנים שדיברנו עליהם.
אז אתה אומר, גם אל, שימו לב למה שהאדם אומר. עד כמה הוא באמת מתלונן, עד כמה בעבר הוא לא התלונן. אם אנשים מתלוננים תדיר, יש כאלה שרגילים להתלונן, וממשיכים להתלונן, אז, אבל יש כאלה שלא התלוננו, ופתאום הם מתלוננים, אז אולי זה גם מראה. אתה יודע שקראתי הרבה מחקרים שיש הבדלים בין גברים לנשים באופן שהם משתפים. זאת אומרת, מחקרים מדברים על כך שנשים נוטות יותר לשתף, וגברים, בגלל האגו, בגלל החינוך, אתה יודע, איך חינכו, אתה איש צבא, מה הם אומרים לגברים ככה, בגילך אפילו בצעירות, אולי גם היום זה קורה. אל תפקה כמו ילדה, נכון? תהיה גבר, אתה צריך להיות חייל. אז מה קורה לגברים?
אין ספק שהגברים באמת ממעטים לדבר, בטח על מה שמפריע להם, מציק להם. הם יותר רוצים להיראות חזקים, להרגיש חזקים. ברור שבעניין הזה באמת המגדר בהחלט נוטה לכיוון הנשים שמדברות, מדברות את עצמן, משתפות. אין ספק שהגברים פה באמת יותר חלשים בעניין הזה של השיתוף, אבל יש שיטות אחרות להוציא מגברים את ה...
כן, אז תכף נדבר עליהם, כאילו, אתה כמומחה, איך אנחנו יכולים, כאילו, בצד הזה הגברי, להוציא ולראות ולבדוק דווקא בנקודות האלה. איך אפשר לטפח את החוסן? בוא נאמר בחיי היום-יום. איך אתה ממליץ?
אוקיי, קודם כל, אני מאוד ממליץ לכל אחד לזהות, לדבר עם עצמו ולזהות את הנקודות חוסן שלו. לכל אחד מאיתנו יש נקודות חוסן. ומה הם נקודות החוסן? למעשה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתייחסים לחיים, איך אנחנו, כשקורה לנו משהו, מה אנחנו עושים. יש מודל מאוד מאוד יפה שפיתח פרופסור מולי להב, שהוא מהמכללת תל חי, וגם בעצמו פתח אחר כך מכללה. והוא מדבר על מודל שנקרא גשר מאחד, זה ראשי תיבות. גשר מאחד זה שבע אותיות, שכל אות למעשה מבטאת איזושהי תכונה שלנו להשתמש כנקודת חוזק, ואני אתן דוגמה. וגשר מאחד זה למעשה, האות הראשונה היא גימל, וכשרע לנו חלק מהאנשים שרע להם וקשה להם בחיים, אז הם ניגשים לטפל בעצמם או ניגשים לבעיה דרך משהו שקשור בגוף, גופני, גימל גוף.
גימל גוף.
כן, לדוגמה, יוצאים לריצה, הולכים לטייל, הולכים לשחק טניס, עושים משהו עם הגוף שלהם, זה הביטוי שלהם לחוסן. אני מרגיש לא טוב, אני רוצה לרוץ, אני עושה משהו עם עצמי שקשור לגוף. יש כאלה שהולכים דווקא לכיוון, הולכים על השין עכשיו. אם הגימל היה גשר, אז השין זה למעשה היכולת שלנו, רגע, גשר.
לשינויים אולי.
לא לשינויים, ממש לא. ככה זה שאתה...
כן, בסדר, בסדר גמור.
אנחנו פונים, בואי נדלג על השין ונלך לרש. למעשה הרגש.
הרגש.
אז יש לנו את הגוף. ויש לנו את הרגש. יש כאלה שמקבלים את האירוע דרך בכי, דרך התרגשות, דרך משהו שקשור ברגש שלהם.
שזה טוב.
אין פה שום דבר טוב או רע. אנחנו לא מדברים על היכולת שלנו.
להביע?
להביע ולהשתמש בתכונות האלה כחוזק שלנו, החוסן שלנו. לאן אנחנו פונים כשקורה לנו איזשהו אירוע. אז זה הרגש. ואם הולכים על המם, אז המם זה מערכת אמונות או משפחה. אפשר גם להתייחס לזה. מישהו מאמין, יש לו אמונה, ולאו דווקא דתית, אמונה במשהו, נאחז באמונה בשביל החוסן שלו. הוא אומר, את שומעת משפטים מאוד מאוד מעודדים, חלילה, נהרג מישהו, אז ההורים שלו אומרים, אלוהים נתן, אלוהים לקח, זה ביטוי לאמונה חזקה, וזה משהו שמחזק אותם, לדוגמה. חד זה חברים, אנחנו בגשר מהחד, חד זה חברים, אז יש כאלה שהולכים, שבים חברים, כוס קפה, מטיילים חברים, עושים משהו עם האנשים הקרובים אליהם, עוד דרך של חוסן. הדלת זה דמיון, דמיון מודרך, דמיון בכלל, לדמיין, לנתח את האירוע דרך הדמיון. השין, אם נחזור אליו בגשר, זה השכל, זה התייחסות לקוגניציה, לנתח את האירוע שקרה לנו דרך השכל. מה קרה לי, מה אני אעשה בפעם הבאה? אז זה הגשר המאחד, אלה אותם שבעה תכונות במודל של מולי להב, שמסייעים לנו, זה איזשהו מודל שיכול לסייע לנו לזהות איפה אנחנו. יש אנשים שמשתמשים בכל השבע תכונות האלה, יש כאלה שהם מאוד גופניים, מאוד שחלטניים, מאוד רגשיים, אז זה לאו דווקא, יש פה מנעד שאתה יכול להשתמש בכל אחד מהתכונות האלה, והכי חשוב, דיברנו על זה, זה לזהות איפה אתה, איפה החוסן הנפשי שלך. תעשה עם עצמך מבחן, מה עושה לך טוב, אם היום אתה לוקח יום חופש, מה אתה תעשה ביום חופש, יש כאלה שיסתכלו בנטפליקס, כל היום. זה עושה להם טוב, זה החוסן שלהם, להתבודד, להסתכל בטלוויזיה. יש כאלה, כמו שאמרתי, ייצאו לרכב על אופניים, ייצאו לטייל, יפגשו חברים. זה הדרך שלנו לבחון את החוסן.
וואו, תקשיב, אני פעם ראשונה נתקלת במודל הזה, אז קודם כל תודה, ככה שהבאת המודל שאני לא הכרתי. ואני מאוד מתחברת לזה, אני אספר אפילו באופן אישי, שהבן האישי שלי שירת בעזה עד לא לפני כמה ימים, והדבר שעזר לי זה באמת לצאת להליכה. כשאני ככה הציף אותי החשש, נעלי התעמלות, ויצאתי להליכה, וזה ככה חיזק אותי ואמונה, ותשמע, נתת פה הרבה באמת כלים שכל אחד יכול לזהות, מה עושה לא טוב, מה הוא יכול לעזר, ולקחת את זה ולחזק את זה, להעצים, זאת אומרת, ממש להשתמש ביכולות האלה.
בדיוק, זה דברים, כמו ששמת לב, אלה דברים שאנחנו עושים באופן אוטומטי, אנחנו אפילו לא חשבנו על זה, ומה שעשה פה פרופסור מולי להב, הוא המשיג את זה. יש פה איזשהו מושג, איזשהו מודל מסדר, וזה דברים שאנחנו עושים ביום יום.
אז זהו, אז אני יודעת שכשבן אדם נמצא באמת במצב כלשהו, צריך לצאת מאותו מצב לעשות משהו אחר. זה אני גם ממליצה ואני מלמדת את זה, אבל הגשר המאחד הזה, באמת שזה נותן לכל דבר שם, זה מעניין. טוב, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצא כרגע לשיר, נעשה הפסקה קטנה, ואחר כך נדבר על עוד כלים, וגם נשמע את הסיפור האישי שלך, באמת סיפור מעורר השראה. אז בוא נצא לשיר ונחזור.
קופצים לאש, מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות עבודות מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא לסיסים. למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. אין אני לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא
השמיים איך אפשר לנשום הכל תקוע במקום אבל עוד לא הפסקתי לחלום אז קפצתי למים כי צריך לשחות במים לא רואים מעות במים ישקעו חולות שזוכרים רק בלילות עולים קולות שאלות עבודות מחפשות תשובה בקרוב זה בא רסיסים למה זיכרונות ממסים כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בכיסים אין אני לשים את הראש גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא על מי לכאות זה בא רסיסים למה זיכרונות נמסים כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בטריסים אין אני לשים את הראש כאן אם לא שברתי שילמתי לך תמצא אני לכעוס
אוקיי, חזרנו, אנחנו איתכם, תודה שאתם איתנו. דרור, אנחנו, אתה נתת לנו את הגשר מאחד לפני ההפסקה, ויש לך עוד כלים ככה בתיק הכלים שלך, ונשמח לשמוע עוד כלים לחיזוק החוסן.
אוקיי, אז מה שחשוב, אני מיקדתי את זה בסך הכל שלושה כלים, או שלוש נקודות שבהם באמת הייתי מציע להתמקד. קודם כל, להקפיד להיות בדוינג, בעשייה. אנחנו מדברים פה גם על הגיל השלישי, כמובן ונכון לכולם, אבל ככל שמדובר על הגיל השלישי, שזה גיל שאתה כבר בפנסיה, ואתה מוצא את עצמך עם יותר זמן פנוי, אז במיוחד כאן זה תופס אותך, להיות בדוינג, בעשייה, בתנועה, אפילו מים עומדים, אתם יודעים מה קורה להם. כיכר, אני מאוד אוהב כיכרות, כי כיכר זה תנועה, כולם נוסעים, אין רמזור, לא עוצרים. אז להיות בדוינג, בתנועה כל הזמן, זה נותן משמעות לאדם. לעבוד, בכלל אני ממליץ, לעבוד עד הרגע האחרון, ואם אתה רוצה לצאת לפנסיה, אז תעשה, גם אני היום בפנסיה, אני פנסיה מהצבא, אבל אני עובד היום, נראה לי, הרבה יותר קשה מהתקופה שהייתי בצבא.
ספר לי על זה.
את מכירה את זה, באמת. ולכן אני אומר, להיות בעשייה, וגם אם אתה רוצה לצאת לפנסיה, אז מחמישה ימי עבודה תרד לשלושה, לעשות זה בהדרגה.
או להתנדב.
זה לא או, יש לי גם...
גם וגם, אבל לא, יש כאלה שלא רוצים ומספיק להם, אז תתנדבו. אז תהיו, תעשו, אוקיי.
נכון מאוד, ותסתכלי על אנשי ציבור, פרס לדוגמה, אלה אנשים שעסוקים עד גילאים מאוחרים, ואת רואה שזה נותן משמעות, וזה בהחלט משפיע על הכל, גם על הבריאות שלנו. זאת הנקודה באמת, מבחינתי הכי חשובה, להיות בעשייה. לקום בבוקר שתהיה לך משמעות, לקום בשעה 7-8, לשתות את הקפה, תה, מה שאתה שותה, ולצאת לאיזושהי עשייה. הדבר השני זה לא להיות בודד, דיברנו על זה, לא להיות בודד, וזה אומר שגם אם חלילה או בחרת להיות לבד, אתה אלמן, אתה גרוש, למצוא את הזמן שלך מעבר לזוגיות, וזה בחירה אישית כמובן, להצטרף לפעילויות, אם זה מועדונים, ולמצוא את קבוצת השווים שלך, את בני הגיל שלך, זה יכול להיות מועדונים, וזה יכול להיות כל מיני פורומים אחרים, שאתה לא תמצא את עצמך לבד, תמצא את עצמך בקבוצה שמדברת את השפה שלך, את מה שמעניין אותם ואותך. מאוד חשוב, ופה אני מכניס גם את התנדבות, כמו שאת אומרת באמת. להתנדב, היום לא חסר מקומות להתנדב, בטח בעקבות האסון שנפל עלינו, יש המון המון מה לעשות. הנקודה השלישית והאחרונה, יש עוד נקודות, אבל אלה העיקריות.
כן, את העיקריות.
זה לשמור על הבריאות. בסוף, בסוף לתחזק. ולשמור על הבריאות זה אומר לעשות פעילות גופנית, גם אם אתה מרותק חליל על כיסא גלגלים, או משהו שמגביל אותך, לעשות פעילות גופנית במצב שלך, זה משהו שמעודד את הגוף ומשפיע על הכל, בניית תאים חדשים, בטח במוח, מאוד חשוב, ההיפוקמפוס שלנו, כל הזמן לתת לו את האפשרות לייצר עוד תאי זיכרון, בסוף את רואה מה קורה, אנשים מבוגרים, יש לנו מחלות של אנשים מבוגרים, שזה בעיקר פוגע בזיכרון, בקוגניציה, וזה משפיע על כל החיים שלנו, אתה יכול להיות בריא, אבל מוח שהוא לא בריא, זה כבר משנה לגמרי את החיים. זאת אומרת, התזונה שלנו, שמור על הבריאות, זה לא רק ספורט או אימון גופני, זה גם תזונה, ללכת לתזונה, לתזונאית אם צריך, לקבל המלצה. התזונה שלנו משתנה, אם זה משאנחנו מגיל קטן ועד התבגרות שלנו, משנים את התזונה שלנו, זה בהתאם גם לפעילות שלנו, ומאוד מאוד חשוב לדבר כאן על תזונה ולהקפיד על תזונה. חלבונים זה מצוין, כי אנחנו בסוף צריכים את הדופמין והסרטונין, אלה שני ניורוטרנסמיטרים שלמעשה הם מובילים, מוליכים עצביים שמקשרים במוח בין התאים שלנו, והם גורמים לכל הפעילות שאנחנו עושים, איך היא תראה, למצב הרוח שלנו, להנאה שלנו, ועל מנת שיהיה לנו דופמין וסרטונין, צריך להתייחס לתזונה ולתפיסה בחיים, איך שהחיים שלנו.
אז רגע, אז אני רוצה באמת קצת להרחיב, כי גם לי יש מה לומר, ובטח אתה תצטרף. דיברנו באמת על לצאת לפעילויות חברתיות, למועדונים, למקומות שיש אנשים ואפשר להכיר. כאן אני גם רוצה להתייחס לבני הגיל הרביעי, ולפעמים יש בני גיל חמישי, שמרותקים. מרותקים בבית. היום יש גם אפשרויות של פעילויות דרך האינטרנט. יש היום מערכות של זום, שאנשים יכולים להיות בקבוצה, במיוחד בקורונה אני נתקלתי בזה, ואני יודעת שגם היום, אם אתם בני הגיל הרביעי, חמישי, ואתם בבית, ואתם לא יכולים לצאת בשום אופן, אז אפשר להתחבר למערכות האלה, יש קבוצות שנפגשות דרך הזום, במערכת פשוטה מאוד, שהיא מתחברת לטלוויזיה בלחיצת כפתור, אתה שם, ספורט, הרצאות, תזונה, לחפש את הדברים, לפחות אם אי אפשר לצאת החוצה, אז להיות באיזושהי פעילות. זה מאוד 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 חשוב מה שאמרת, כי באמת אמרנו, הבדידות היא באמת האויב מספר אחד שלנו. דיברת על בריאות. אתה יודע, בסדנאות שלי, הרבה פעמים אני שואלת אנשים, מה הפחד הכי גדול שלכם? אז אפלה ופלה, או לא אפלה ופלה, כולם חוששים מליפול נטל, או חוששים על הבריאות שלהם. זאת אומרת, זה הפחד הכי גדול של בני הגיל השלישי והרביעי וכן הלאה. ואני שואלת אותם, אז מה אתם עושים עבור זה? האם עשיתם בדיקות רפואיות לאחרונה? לא. אתם עושים ספורט? לא תמיד. אתם אוכלים בריא? לא תמיד. אז יש הרבה דברים שבאמת אנחנו חוששים מהם. זה מאוד חשוב. כולנו יודעים שזה חשוב. אבל מה אנחנו עושים עם זה? אז זה בדיוק מה שאמרת. תזונה ופעילות גופנית ואוכל ובדיקות ולשמור על הבריאות. זה דבר שהוא חוסן. ולקום בבוקר לעשייה. נהדר. אז בוא, מה עוד תרחיב לנו?
רציתי לדבר על עוד משהו שמאוד חשוב, כי הוא למעשה המניע שלנו בחיים. זה המחשבות שלנו. למעשה, המקור של הצרות שלנו, של ההנאות שלנו בחיים, זה המחשבות שלנו. כל הגישה שלנו בחיים זה המחשבות. לא סתם נאמר שהמחשבה מייצרת מציאות. ופה אני רוצה לחבר אותנו באמת למה שקורה בכלל. אנחנו רואים את האסון שקרה לנו באוקטובר, או בכלל על מה שעובר על האדם. ברגע שהאדם חושב על האירוע ומפרש אותו בצורה שהיא שונה ממה שיביא אותו לעשייה, או עשייה טובה או עשייה לא טובה, אז החיים שלו יראו אחרת. ולמה אני מתכוון? המציאות היא מציאות, אי אפשר לשנות אותה. אבל מה שאנחנו חושבים עליה, האינטרפרטציה שלנו למציאות, זה מה שקובע. וכמובן שאת מכירה את מודל אפרת.
מוודאי.
של אלפרד אדלר.
כן, כמובן.
שזה מודל אחד שמדבר על איך אירוע גורם לנו לפרשנות ולרגש ולתגובה. וזו דוגמה אחת. יש לנו את המודל של מודל או שיטת העבודה. של ביירון קייטי, שהייתה סופרת אמריקאית.
נכון, נהדרת.
נכון, שהייתה לה איזה הערה, וכל זה מתוך מוסד לנשים עם הפרעות אכילה שהיא הייתה, פתאום הייתה לה הערה שבסוף המציאות היא מציאות, והמחשבות אלה שמנהלות אותנו. אז יש כמובן אותה, וזה מביא אותנו באמת לעניין של מחשבות. איך להפוך את המחשבות שלנו, וגם בשיטת העבודה יש דרך לעבוד עם מחשבות, ובאפרט יש דרך לעבוד עם מחשבות, איך לעבוד על זה שהמחשבה שלנו תהיה חיובית, יותר חיובית, גם במציאות שהיא קשה ולא פשוטה, אבל ללכת לאופטימיות, גם מתוך מצבים באמת לא פשוטים. אני אומר את זה בתור אחד, עוד מעט נגיע לסיפור, בתור אחד שבאמת עבר כמה דברים, ובחר להסתכל בצורה מאוד מסוימת, לקום בבוקר ולהגיד, יש שתי אופציות לקום. אחת זה רע לי, קשה לי, יש לי הרבה סיבות להישאר במיטה, והדרך השנייה היא לקום ולעשות, כי רק תוך כדי תנועה באמת דברים יראו אחרת.
אתה יודע, אתה אומר את הדברים האלה, ואני כל כך מסכימה איתך. בדיוק שמעתי רעיון עם הבחור, אני חושבת שקוראים לו אלכס, שהחזירו אותו במבצע ארנון. והוא התראיין ושאלו אותו איך היה בשבי, והוא סיפר שמה שהחזיק אותו זה באמת הדמיון והחיפוש. הוא אומר, הייתי קם בבוקר ושיחקתי עם עצמי משחק כזה, שאני גם נותנת את זה בסדנאות שלי, חיפשתי כל יום 10 דברים טובים שקרו לי. איזה דברים טובים יכולים לקרות בשבי, כן? אבל הוא אומר, מתוך איכן שהייתי, חיפשתי כל יום את הדברים הטובים. היום הביאו לי חצי פיטה יבשה. זה טוב? בוודאי שזה טוב בשבי. אחרי חודש נתנו לי להתקלח. זה טוב? אז הוא חיפש באמת את הדברים, ובדמיון שלו כל הזמן תיאר איך הוא חוזר הביתה. אז כמה הדמיון שלנו הוא יכול לסייע ולעזור לנו בחוסן.
נהדר. זה, זוכרת את גשר מאחד? זה הדלת.
זה הדלת, נכון. בדיוק.
נקודת החוסן שלו שהיא מאוד עזרה לו, באמת
לעבור את התקופה.
בוודאי.
ואנחנו רואים את זה גם באמת אצל הרבה אנשים שחזרו מהשבי, שהם מדווחים בדיוק על החוסן הזה שיחזיק אותם. אוקיי, אז לפני שאנחנו ככה נעבור לסיפור האישי שלך, שהוא באמת מרתק, אני רוצה לגעת רק ככה במספר מילים, דווקא בחיילים שחוזרים כרגע הביתה. עם האימהות שומעות, הסבתות, הסבים, האבות, החברות, הנשים, האחים, אני יודעת ואני שמעתי ואני מקורבת כאילו להרבה פסיכולוגיות ואנשי מקצוע שמדווחים על שקורה משהו. בוא ניתן את הנקודות העזרה דווקא אצל הגברים שלא מדברים, אצל הילדים שקשה לחלוב מהם. מה אתה אומר? למה לשים לב?
אז קודם כל, מה שאני אומר זה לא ללחוץ. לא לשבת על הראש לאותו אחד שחזר עכשיו משדה הקרב. עוברים לו בראש הרבה דברים, הוא ראה הרבה דברים מטלטלים.
ראו ושמעו.
ראו ושמעו, בהחלט. ואני מציע קודם כל לא לשבת על הראש. לתת איזשהו ספייס, אבל עם זאת באמת להיות רגישים וקשובים, ולנסות לדבר באמת דרך שיח שהוא לאו דווקא ישיר אפילו. לא, תספר לי מה היה, מה ראית. לתת לו לדבר על מה שהוא רוצה לדבר, לאו דווקא על הדברים שהוא עבר. הדברים לאט לאט יצאו החוצה, אין דרך אחרת. מה שלא מדברים אותו, מתנהגים אותו. זה משפט שאני מאוד מאמין.
מה שלא מדברים אותו, מתנהגים אותו.
בדיוק. ולכן להסתכל גם על ההתנהגות של אותם לוחמים, יקירנו שחוזרים. זה מאוד חשוב, כי אנחנו היום, גם אני מדבר עוד פעם מהפן הצבאי שלי דווקא, נוטים להשגיח על כל מי שמעורב בכל מיני אירועים, על מנת שאם צריך לעזור לו, זה יהיה עכשיו, ולא להתרחק מנקודות האירוע, כי אז באמת יכול להביא בסוף לפוסט-טראומה, בדיוק, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם, ולכן כן חשוב להקשיב, לא ללחוץ, כי אנחנו נגרום בסוף לאיזשהו, למצב שבו דווקא אנחנו נאטום אותם, וכן להציע לאותם לוחמים, לאותם אנשים יקרים לנו לדבר, ואם לא איתנו, אנחנו יופי של בני שיח, אבל לא תמיד ההקשבה שלנו, המעורבות שלנו, יכולה באמת לעזור, כי אנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו מאוד מתייחסים לתכונות שאנחנו מכירים אצל היקיר לנו. ולכן אני כן מציע להציע להם לדבר, והיום גם הצבא מאפשר, ויש כל מיני אפשרויות לדבר, כי זה חשוב, צריך לדבר את האירועים שהם עוברים, ולהיות איתם.
זאת אומרת, לשים לב, לא ללחוץ, להיות רגישים גם למה שאמרת, למבט עיניים, לכל הנקודות שכל אדם צריך להתייחס, וכאן במיוחד, להיות עם יד על הדופק, ואם רואים איזושהי בעיה, אז לפנות או לצבא, או למי, אתה פשוט בא מהרבה, אתה עובד סוציאלי, ואתה מקושר גם לרשויות מקומיות, למי אדם צריך לפנות? לרופא, לרופא, לעירייה, למי אנשים כדאי שיפנו במקרים האלה?
פעם, זה מתחלק. מי שבצבא, אז יש לו את גורמי הצבא, וגם הוא יכול, אם הוא לא רוצה לפנות את גורמי הצבא, בכל רשות מקומית יש באמת את הרווחה, וברווחה יש את אותם גורמים, עובדים סוציאליים, שיכולים כן לתת מענה או להפנות, כמובן. אז יש לנו עם מי לדבר, יש למי לפנות, וגם קופות חולים, רופא המשפחה הוא בהחלט כתובת, יכול להפנות, יש בתוך קופות החולים עובדים סוציאליים, יש בריאות הנפש, יש מקומות שבהם יכולים להקשיב ולתת מענה, אז קופות חולים, רווחה, מי שבצבא, צבא, יש לא מעט מרכזי חוסן, מקומות שאפשר לפנות אליהם, וכמובן מקומות פרטיים.
כן.
אז יש לאן לפנות.
לאן לפנות, וחשוב, כמו שאתה אמרת, לא לחכות יותר מדי, כי ככל שמחכים יותר מדי, אז הבעיה יכולה להחמיר, ואז קשה יותר לטפל, ככל שזה סמוך יותר לאירוע,
בהחלט.
יותר קל לטפל, והסיכוי להחלמה מלאה, זה גבוה יותר.
ממש ככה.
טוב, יופי. אתה, דרור, אני באמת רוצה להגיע לסיפור האישי שלך, שהוא באמת סיפור מעורר השראה אפילו, הייתי אומרת, והוא מתחלק, אנחנו נתחיל באמת עם הסיפור, אתה עברת תאונת דרכים, אתה ובת זוגך, גילוי נאות,
אשתך,
גילוי נאות, אני מכירה את אירנה ואני מאוד אוהבת אותה, אז דרכה גם הכרתי אותך. עברתם תאונת דרכים לא פשוטה. אז קודם כל ספר על התאונה ככה בקצרה, ואיך הצלחת באמת מגבלה פיזית, זה לא פשוט, זה עברתם טלטלה, אבל לקום, ולהמשיך, כי מזה אפשר גם בני הגיל השלישי יכולים ללמוד מזה, ואחר כך נדבר גם על הטלטלה השנייה שעברת.
אוקיי, אז תאונת הדרכים שקראת לה, שאירינה ואני עברנו, היא למעשה תאונת טיסה. אנחנו היינו בטיסה בבקה, טרקטורון מעופף שאני טסתי, ונקרא לנו המצנח, זה כלי טייס שהמצנח משמש ככנף, ואותה כנף נקרא לנו, ונפלנו מגובה של 30 מטר, זה בערך 10 קומות. נפלנו לתוך שדה חרוש, והיינו חגורים, זה מין כלי כזה קטן, שנראה כמו רכב קטן, ובאמת התאונה לא הייתה פשוטה, שנינו שברנו את עמוד השדרה, אירינה שברת האגן, אני שברתי גם חוליות בעמוד השדרה, וגם שברתי את הרגל, היה לי שבר פתוח מאוד מורכב, ולמעשה נכנסנו לאיזושהי תקופה של שיקום, ריפוי, בית חולים ושיקום, שנינו יצאנו מהתאונה, מה שנקרא, למרות הפציעות הלא פשוטות, יצאנו בסדר, היום אנחנו מתהלכים בכוחות עצמנו.
ואפילו אני ראיתי איך הגעת על אופנוע. זאת אומרת, זה לא גרם לך להפסיק לחיות את החיים כמו שאתה, שחיית לפני כן.
לא, ממש לא. אני לא משתמש, לא מתייחס למגבלות שיש לי, ויש מגבלות פה ושם. אני לא מתייחס אליהם. לאירינה יש תעודת נכה, לי יש תעודת נכה, אחוזי נכות, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה. כי נכות היא בראש, בראש ובראשונה היא במוח שלנו. אם אנחנו מתייחסים לעצמנו כנכים, אנחנו ככה נראה. ואם לא, אז לא. אני לא נתתי לזה להשפיע עליי, ואני השתקמתי די מהר. כיסא גלגלים, פיזיותרפיה, גם אירינה, קצת, אצלה זה היה קצת יותר ארוך. השתקמנו וחזרנו לעצמנו, כי עוד פעם, אני מעדיף להסתכל על אותו צד בהיר יותר, הצד האופטימי של החיים, של להמשיך לחיות ובכל הכוח. אנחנו לא יודעים לכמה זמן הגענו לכאן. צריך לשמור על הבריאות שלנו, להיות טובים לסביבה שלנו, ופשוט לטרוף את החיים האלה, וככה אני מאמין.
אתה לפני פחות משנה?
נכון, 10 חודשים.
פחות משנה, אתה איבדת את הבן הצעיר שלך, אסף, שהיה בן 17 וחצי. הוא נכנע למחלת הסרטן, ואתה, בשיחה המקדימה שעשינו, אתה מעיד על עצמך שלמרות השברון והחור שנפער לך בלב, אתה עדיין אופטימיסט. אתה מאמין שצריך לדאור קדימה עם כל המסע הכבד שרובץ עליך. אז איך אתה עושה את זה? מה הכלי שאתה משתמש בו?
אז כן, אז אסף באמת, אסף זכרונו לברכה, היה בן זקוני, בן זקוני של רונית ושלי, רונית אימא שלו, ואח לאיתי ואילון. וכשהוא נפטר, למעשה, זה היה אחרי שנתיים שהתמודדנו עם המחלה, שבנו ממנו המון כוח. הילד הזה היה...
איזה ילד הוא היה?
היה ילד מאוד מאוד מיוחד. הוא היה בן הזקונים ממרחק של 11 שנים מאח שלו הגדול, ו7 שנים מאחיו האמצעי. זה אחד שגדל די לבד, כי הם אחים גדולים, אבל הייתה לו חוכמת חיים מאוד מיוחדת. ושהמחלה, וחשבנו שהוא די מפונה כאן, אבל כשהמחלה התגלתה, ראינו כמה עוצמה וכוח היה לו. הוא לא דיבר, לפחות לא איתי, עם רונית, אמא שלו קצת, אבל הוא לא דיבר על המוות. הוא היה אופטימי, והיינו מדברים על שאני עברי, אז יהיה כך וכך, ואני אעשה כך וכך, וזאת מחלה של מניח שהוא קרא עליה באינטרנט, הוא לא דיבר איתנו על זה, אז הוא הבין כנראה דברים אחרים. ואנחנו כמובן היינו אופטימיים, היינו צריכים להיות אופטימיים ולהילחם במחשבות הלא טובות, גם שהיו תקופות שהן פחות טובות של המחלה. ושבסוף נכנענו למחלה.
לפני שנכנעתם, okay. לפני שאתה מספר שנכנעתם, אני ראיתי דווקא בפייסבוק שלך שעשיתם טיולים.
כן, הסיפור של הטיולים בא מהמקום שבו נפל הסימון שבאמת אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. הוא היה במסגרת ניסוי של טיפולים, ואמרנו תוך כדי אנחנו נטרוף את החיים. הוא עדיף לגמור את הבגרויות, הוא גמר אותם כמצטיין, אבל ובמקביל אמרתי לו בוא נהנה, בוא נעשה טיולים, לא בגלל שאנחנו יודעים על איזשהו משהו שהולך לקרות, אבל בוא נהנה מהחיים, יש לנו עכשיו תקופה של ביחד, בוא נהנה. ובאמת היינו נוסעים, וזה היה למרות הרופאים, הרופאים דווקא הצרו את צעדנו, אל תיסעו, הוא יכול לקבל ככה וככה, ולחלות, והמערכת החיסונית. לא שמענו להם, עלינו על המטוסים וטסנו, ולאן שהוא רצה, והוא אמר בוא נהיה בין לאפלנד, נסענו ללאפלנד ושוויץ, ועלינו על המסוקים, וטסנו וראינו וטיינו, מתוך כוונה שיהיה לו כמה שיותר דופמין במוח, ושהוא ירגיש כמה שיותר שמח למרות המצב שלו, והוא נהנה עם חברים ונהנה איתנו, כי התפיסה הייתה, בוא נטרוף את החיים האלה, אנחנו...
וזה למעשה מה שנשאר, זיכרונות.
לחלוטין.
וזה שהרופאים הזהירו, אז היה אולי עוד חודש, אולי זה היה שומר עליו, אבל הזיכרונות ומה שהוא חווה ומה שהשאיר לכם, זה למעשה מה שנשאר.
בריאות הנפש לא פחות מבריאות הגוף.
אתה יודע שנשאר לנו ממש עוד דקות ספורות, זה עבר כערף עין. מה ככה חשוב לך, איך אתה רוצה לסיים את התוכנית? מה חשוב לך להגיד למאזינים?
חשוב לי להגיד לכל מי שמקשיב לתוכנית הנפלאה הזאת, שבאמת החיים שלנו הם מאוד מאתגרים. ואנחנו כאן לא רק בשביל להגיע לאיזשהם הישגים שלנו, מבלי להסתכל גם על הסביבה שלנו. אנחנו כאן גם בשביל לתרום לאושר של אחרים. כל אחד ימצא את הדרך לעשות את זה. אני באמת אומר, ברגע שאנחנו נהיה אנשים טובים לסביבה שלנו, בין אדם לחברו, נתרום, ניתן, נתנדב, נהנה בעצמנו, נסתכל על, על הצד הטוב של החיים האלה שהם, שהם לא פשוטים. אני חושב שלנו יהיה טוב ולסביבה שלנו יהיה טוב והעולם בכלל יהיה טוב יותר.
אני מסכימה איתך ואני חושבת שבמקרה שלך הסנדלר לא הולך יחף. אתה באמת משתמש בכל הכלים שאתה מלמד אחרים לחוסן ולעצמה ולחיות את החיים. אתה פשוט משתמש בהם הלכה למעשה. ובאמת, זה סיפור, אתה סיפור מעורר השראה מבחינתי, כי זה באמת דוגמה איך צריך ואפשר לחיות את החיים, למרות הכל ולמרות המגבלות ולמרות כל מה שעבר אליך. אז אני מודה לך באמת על כך שהגעת וסיפרת את הסיפור האישי שלך. אני מאמינה שהוא יתרום הרבה למי שמאזין לנו. מאזינות ומאזינים, תודה לכם על ההקשבה. תודה לכם על כך שהייתם איתנו. אם מצאתם ערך בתוכנית, אם נתרמתם ממנה ואתם חושבים שהיא תועיל למישהו נוסף, אתם מוזמנים להעביר אותה הלאה, כי מעשה טוב בעולם הוא או היא תמיד זכות. אז אני רוצה להודות לכם על כך שהייתם איתנו. אני רוצה להודות לאחד שלי, משה חייקה, שם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. המשך שבוע טוב.
במקום שהיום נגמר, בזמן שהלב מתחיל, לילה חוזר ומתגבר ונסגרים מעגלים. יש תנועה מדומה והרכבות חוצות הרים בחזרה לנקודה, בנסגרים מעגלים, מעגלים, מעגלים. איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים, נאחזים באנשים, מעגלים, מעגלים. איך שאנחנו נשארים מתעוררים ליום חדש, חוזרים לשוב מנסים. אולי הלילה נשאר אם שוב תבואי לבקר, העדינות שלנו יחד יש בה משהו מסנבר, להיזרק אל תוך הלילה, להשתקר מאור אחר, להתנפץ אל החיים, להאמין ולבטר. מעגלים, מעגלים, איך שאנחנו נשארים